טוב, בואו נתחיל. אז אנחנו נסיים היום בסביבות 2:20, משהו כזה, בגלל ניצוצות. אני אעשה חצי שעה שיעור. אנחנו גם מסיימים את הסמסטר, אז אולי זאת תהיה נקודה טובה לסיים. אני אציג את השחקנים, נשים את השחקנים על הלוח, ואז בסמסטר הבא אפשר להתחיל לעבוד איתם קצת. טוב. אני אסכם טיפה את מה שעשיתי בפעם הקודמת, ואז אני אעבור על זה שוב, כי צריך להדכן טיפה. התחלנו עם, אני מתחיל מפה כי אני אצטרך כנראה גם את הלוחות האחרים, התחלנו עם, עם טבלה כזאת, יש לנו A ו-B, A ו-B, 0, 1, 1, וסימן שאלה. זה כאן בחומר. פה בצד, זה כאן בחומר. במילוי 0, אם אני שם פה מילוי 0, כן, אז בואו אולי נעשה את זה. במילוי 0, אז בעצם יש לנו פה 0, 1 ו-1, 0, נכון? זאת אומרת זה B ו-A, שאין שום קשר ביניהם, נכון? פה זה 0-1, פה זה 0-1, פה זה 1-0. אף עמודה לא יותר גדולה מהעמודה השנייה בכל השורות. אין יחס פשוט בין שתי העמודות, לכן אין חיצים ביניהם. הם בלתי תלויים, נכון? לכן בעצם זה אלפא וזה בטא, זה הפרמטר המיקרוסקופי. מה קורה במילוי 1? במילוי 1 יש לנו, אנחנו שמים פה אחד. במקרה הזה, B כמובן יותר חזק מ-A בכל הפרמטרים, נכון? 1 ו-1, אז 1 יותר חזק מ-0 ו-1 הוא כמו 1. זאת אומרת, הוא או גדול או שווה, B יותר גדול או שווה מ-A בכל השורות. יש יחס סדר ביניהם. לכן הדיאגרמה היא זאת. פה כשהיה 0 קודם, אז לא היה יחס סדר פשוט בין העמודות. מה קורה במצב כזה? אם זה, אולי אני אסמן את זה הפוך. רגע, רגע, זה בטא. כן, בסדר, אוקיי. אז אם זה אלפא, זה שני אלפא. נכון? אמרנו שאנחנו לוקחים את האופציה הפשוטה ביותר. אפשר היה לשים פה גם אלפא וגם בטא. נכון? זאת אומרת, גם זה יכול להיות אפשרי. אלפא וגם בטא זה גם יותר חזק מאלפא, אבל כמובן יותר פשוט לשים פה שני אלפא, אנחנו מעדיפים פרמטר אחד. אז זה המילוי הכי פשוט, לכן ברור שהמילוי אחד הוא העדיף, נכון? ככה, אחד יותר גדול מאפס, בסדר? עדיף על אפס, לכן בעצם הקל וחומר עובד, המילוי הנכון הוא אחד, אוקיי? עכשיו אני עובר למקרה הבא. המקרה הבא שראינו, זה היה פרחה. שלום יקש. A, B, C. A, B, פרחת עמודה, זה אותו דבר, זה לא משנה. יש פה 0, 1, 1, סימן שאלה, ו-0, 1. נכון? אלה הנתונים של הפרחה. ברגע ש... אז בואו נכתוב פה פרחה על קל וחומר. זאת אומרת, זו הטבלה הזאת. פרחה על קל וחומר, כאשר יש לנו מילוי אחד, נכון שיש לנו מילוי אחד. כאילו רשום פה אחד. ברגע שרשום פה אחד, אז העמודה, זאת היא העמודה החזקה ביותר, נכון? זה אחד אחד. אז לכן בעצם יש לנו פה B, ו-A ו-C שניהם נכנסים לתוך B, הם יותר חלשים מ-B, ביניהם לבין עצמם אין קשר, נכון? לכן הטבלה היא זאת, הדיאגרמה היא זאת. אוקיי, זאת הצורה. כאשר אם אנחנו רוצים למלא את זה, אז זה אלפא, זה שני אלפא, וזה אלפא בטא. פה יש דוגמה שאנחנו צריכים להכניס עוד פרמטר, כי אם הייתי שם פה נגיד 3 אלפא או 4 אלפא, היה יחס בין שני אלה, אבל הנתון הוא שאין יחס בין שני אלה. אז חייב להיות שנכנס פה עוד פרמטר. בטא לבד, למה לא יכול להיות פה? למה זה חייב להיות אלפא וגם בטא?
זה מכנה משותף.
כי אז אין מכנה משותף עם זה. זאת אומרת, זה חייב להיות יותר חזק מזה, לכן זה הפתרון המתבקש. מה קורה במצב של מילוי אפס? במצב של מילוי אפס, אז B ו-C מתלכדים, נכון? B ו-C נראים בדיוק אותו דבר, 1 ו-0, נכון? ובלתי תלויים לחלוטין ב-L. אין שום חץ ביניהם, נכון? אז אם אנחנו רוצים עכשיו לעשות מילוי, זה אלפא ובטא. מי עדיף? אף אחד לא עדיף, זה נתון, זאת פירחה. עכשיו, פה היה מקום קצת להתלבט, כי הרי המודל הזה הוא בעצם נראה פחות טוב, נכון? הוא פחות טוב, למה הוא פחות טוב? כי אלפא צריך לעלות בערכיות, מאלפא לשני אלפא. פה גם אלפא וגם בטא הם או 0 או 1, אוקיי? לעומת זאת פה, בטא הוא 0 או 1 ואלפא הוא 0, 1 או 2. אז זה יותר מסובך. אבל אמרנו שכיוון שאנחנו יודעים שפירחה היא בעצם דבר ששני המילואים צריכים להיות בו שקולים, אז לכן ברור שהערכיות כנראה לא משחקת תפקיד. אוקיי? אז אני כבר כותב פה מסקנה, כמו שהדבר הזה יהיה פירחה, ערכיות לא משחקת. זאת אומרת, אם יש משהו שיש לו יתרון בערכיות, זה לא משנה כלום. אוקיי? פה אגב גם רואים דבר דומה, פה רואים משהו קצת חלש יותר. נכון? פה אנחנו רואים שאם יש יתרון לדבר הזה מבחינת מספר הפרמטרים, מה שנקרא עוד מעט המימד, כן? פה זה מימד אחד, רק אלפא, פה זה גם אלפא וגם בטא, העובדה שפה האלפא מקבל שלושה ערכים, 0, 1 או 2, לא מפריע לי. אז פה הטענה היא שהערכיות משחקת תפקיד פחות חשוב מאשר מספר הפרמטרים. פה הטענה יותר חזקה, הערכיות בכלל לא משחקת תפקיד. לא רק שהיא יותר חלשה, מפה רואים שהיא בכלל לא מסרקת את הפרישה.
למה שזה משחק? זה שזה יותר מסובך, זה אומר שזה לא יכול לקרות?
לא הבנתי.
אנחנו לא יודעים אם זה אחד או אפס. למה היה לנו הנחה, אתה מאמין שאנחנו נשתמש בדבר יותר קל, יותר פשוט?
תמיד אנחנו בוחרים את ההסבר, הפשוט יותר. מה זאת אומרת? מה זה חזקה? דיברנו על זה. מה זה חזקה? אחרי שלוש פעמים שהשור נוגח, אתה מניח שיש לו טבע נגחני. למה? אולי שלוש פעמים זה היה מקרה? ההנחה היא שההסבר הפשוט יותר הוא ששלושת הפעמים נובעות מטבע נגחני, ואני בוחר את ההסבר הפשוט. כן? כמו רב חיים בתחילת חגיגה, מה שהזכרתי באחד הפעמים הקודמות. טוב, אז זה לגבי, אז שימו לב, בינתיים הגענו למסקנה שהערכיות לא יכולה לשחק שום תפקיד, נכון? אין ברירה, אם יש לה איזשהו משקל, אנחנו תקועים עם הפירחה. אם היה לה איזשהו משקל, זה היה אומר שבעצם אחד פחות טוב מאפס. מה זה מפריע לי? פירחה זה בסדר שיהיה אפס, לא? אם אפס הוא המילוי היותר טוב, אז מה זה מפריע? בדיוק, כי זה לא פירחה, זאת הוכחה נגדית. דיברתי את זה הפעם בשיעור הקודם, נכון? פירחה משאירה את שני המילויים פתוחים. השאלה נשארת פתוחה. הוכחה נגדית מוכיחה שהמילוי הנכון הוא אפס. זה לא פירחה. פירחה רק אומר, אין לך הוכחה שהמילוי הוא אחד. לכן על כורחנו הערכיות לא משחקת שום תפקיד. עכשיו תראו מה קורה הלאה. הטבלה הבאה עכשיו, אתה עוד לא עשינו, אבל זה לא משנה, הרעיון הוא אותו רעיון. בניין אב. איך נראה הטבלה של בניין אב? אוקיי? אם זה צפרדע והוא גם ירוק, זה גם צפרדע, השאלה מה איתו? הוא גם ירוק או לא? נכון? זה בעצם אנלוגיה. אוקיי? זה בעל מסה, נופל לכדור הארץ. גם הוא בעל מסה, אם גם הוא נופל לכדור הארץ? בסדר? זה בעצם אנלוגיה. מה קורה פה? אז בואו ננסה לי לבדוק את זה עם אותה טכניקה. מילוי אפס. מילוי אפס, מה עושה פה? טבלה כזאת, נכון? A הוא היותר חזק, אז אם A זה אלפא, אז B זה שני אלפא. עוד פעם אני בוחר את הפתרון הפשוט ביותר ולא אלפא וגם בטא, אין טעם להוסיף פרמטר.
לא, 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 לא,
לא, לא, לא, לא, זה יותר מאלפא, לא, זה חייב להיות יותר מאלפא. יותר. ברגע שזה יותר, מה?
שיכול להיות גם אלפא.
אם זה היה אלפא, אז למה נוצר הבדל?
הבניין
אב
לא יכול לגלות שזה אלפא?
לא, כי אם זה היה אלפא אז לא יכול להיווצר פה הבדל. מה זאת אומרת? במילוי אפס אני מדבר עכשיו. אנחנו מדברים במילוי אפס. בהנחה שהבניין אב לא עובד, התשלום הוא שזה באמת חייב להיות אלפא. בדיוק מה שיקרה עכשיו במילוי אחד, זה מה שאתה מציע. זה בדיוק הנקודה. מה קורה במילוי אחד? הם מתלכדים, נכון? יש לנו A ו-B שמתלכדים, וזה בדיוק אלפא, בדיוק מה שיצרת, ששניהם זה אלפא. נכון? זאת אומרת, התשלום שאנחנו משלמים על מילוי אפס, למה הוא לא המילוי הנכון? למה המילוי אחד הוא המילוי הנכון? כי במילוי אפס מתקבל מודל מסובך יותר. ועכשיו אנחנו תקועים. כי קודם הוכחנו שהערכיות הרי לא משחקת תפקיד. ועכשיו פתאום אנחנו רואים שזה פחות טוב מזה. למה? רק בגלל הערכיות. אין שום פרמטר. מספר הפרמטרים אותו מספר. בשניהם יש פרמטר אחד. אז אם, שנייה אחת, אז אם פה אנחנו מגלים שערכיות לא משחקת, אז אם ככה, הבניין אב הוא פתוח, הוא פירחה. אי אפשר לדעת אם המילוי פה הוא 1 או 0. אז זה לא מסביר את בניין אב, ולהפך. אם אני אחליט שהערכיות כן משחקת תפקיד, ולכן הערכיות היא הקובעת ש1 הוא המילוי העדיף, פה אני עוד אסתדר. כי אני יכול להגיד שהערכיות משחקת תפקיד, אבל היא פחות משמעותית מאשר מספר הפרמטרים. ופה יש שני פרמטרים, פה יש רק אחד עם ערכיות גבוהה. אז עדיין זה עדיף על זה. אבל כאן אני תקוע. ושכאן בשני המילואים יש שני פרמטרים, וכל ההבדל הוא רק ערכיות. אז אם הערכיות משחקת תפקיד, אז היה צריך להיות שזו תוכחה נגדית ולא פירחה. אז משהו פה תקוע. כן.
אבל אני יודע איך אני
משחק
עם זה, אם זה
שני אלפא
או
אני
אפשר לדבר?
כן, לוקח את הפשוט ביותר.
הפשוט לא
יודע? מינימום פרמטרים, זה המודל הפשוט ביותר, זה אנחנו תמיד עושים. אז פה אנחנו תקועים. ערכיות כן משחקת, בהכרח. יש לנו פה איזושהי סתירה. אני לוקח אתכם את הדרך שאנחנו עשינו בדיוק, איך מגיעים למודל הנכון. זה בעצם אומר שאין לנו אפשרות לתאר את כל המכלול הזה של עסקים מהטיפוס הזה, אפילו ברמה הפשוטה ביותר. עוד לא עלינו מעבר ל-2x3, טבלה של 2x3. כבר מתברר שאין שום אפשרות לתאר את זה רק באמצעות ערכיות ומספר הפרמטרים. צריך פה עוד משתנים או עוד קריטריונים של עדיפות שיקבעו עדיפויות שונות. אני רק אעשה פרחה על בניין אב, ואז אני אחזור להגיד מה זה, מה העדיפויות השונות. מה זה פרחה על בניין אב? אז יש לנו טבלה כזאת. A, B, C, זה אמרנו בניין אב. זה פרחה. זה בניין אב. אז יש לנו פה 1, 1, 1, סימן שאלה, ופה יש 0 ו-1. נכון? זה בעצם פרחה על בניין אב. אוקיי? עכשיו בואו נעשה את הניתוח של זה. אז במילוי 0, מה קורה? B ו-C מתלכדים, נכון? ו-A יותר חזק מהם. אז זאת הסבלה, נכון? ובמילוי 1, A ו-B מתלכדים, והם יותר חזקים מ-C. זאת הטבלה. מה התוצאה פה? אפילו בלי לעשות שום דבר, ברור שזאת פרחה מצוינת, נכון? זה בדיוק אותו מודל. אין שום הבדל ביניהם, זאת פרחה קלאסית. אז אם אני מדבר שזה אלפא ושני אלפא, גם זה יהיה אלפא ושני אלפא. בסדר? אז יש לנו בעצם שני... אז הכל מסתדר, רק הבניין אב אנחנו תקועים מול פרחה על קל וחומר. בניין אב מול פרחה על קל וחומר מכניס אותנו לאיזושהי בעיה, המודל חייב להתרחב. את חייב להיות עוד קריטריון, עדיפות, שמתחשב בעוד דברים חוץ מאשר הערכיות או מספר הפרמטרים. זה חייב להיות, זאת הוכחה. אוקיי? מה יכול להיות? עכשיו התחלנו לחשוב מה בעצם יכול להיות פה. אז אנחנו מנסים בעצם להסתכל, אנחנו הסתכלנו על שני אלה. אנחנו רואים פה כמה, אני רוצה להגיע לקריטריונים, אני הולך הפוך, אני רוצה להגיע לקריטריונים שבניין אב מילוי אחד יהיה עדיף, ובפרחה על קל וחומר שני המילואים יהיו שקולים. זאת בעצם המטרה שלי. אוקיי? אז צריך להתמקד בשני אלה כשאנחנו מחפשים איך לשכלל או לשפר את המודל שלנו. עכשיו, הקריטריונים המתבקשים במצב הזה הם קריטריונים טופולוגיים. טופולוגים, הכוונה, מה שמתואר פה זה גרף, בשפה מתמטית. ויש לגרף טופולוגיה. עוד מעט אני טיפה הרי דרך התכונות. לגרף יש טופולוגיה, כשדי ברור שהטופולוגיה של הגרף גם היא משקפת באיזשהו מובן פשטות מול מורכבות של הפתרון. זאת אומרת, האם זה מייצג על הטבלה, נכון? שהמילוי הוא אחד. זה מייצג טבלה שהמילוי הוא אפס. אני שואל, מי זאת הטבלה הפשוטה יותר? הטבלה הפשוטה יותר זאת אותה אחת שהגרף שמייצג אותה הוא פשוט יותר. עכשיו, מאוד מסתבר שכאן הגרף הזה הוא פשוט יותר. נכון? זה הגרף הכי פשוט שיכול להיות, זה גרף שיש לו נקודה אחת. אין לו חיצים, אין עוד נקודות, אין כלום. הכי פשוט שיש, זה הגרף הכי מינימלי שיש. הוא יעדיף על הכל. לכן מאוד סביר שמספר הקודקודים בגרף זה אלה קודקודים. פה יש שלושה קודקודים, פה יש שניים. מספר הקודקודים בגרף יהיה אחד הקריטריונים. נכון? בוא נראה אם זה... אם זה לא הורס לנו אבל דברים אחרים. אז אני מתחיל עכשיו לעבור על כל האלה ולראות מה קורה כשאני מתחשב גם במספר הפרמטרים, גם בערכיות וגם במספר הקודקודים. אז תראו, מספר הקודקודים פה ופה שווה, לא משתנה כלום. את התוצאה פה זה לא משנה. את התוצאה פה
זה
כן משנה, נכון? זה יותר פשוט, נכון? זה יותר פשוט, והערכיות אולי יכולה לקזז אותו. עכשיו נגיד שהיא כן משחקת, נכון? הערכיות יכולה לקזז אותו מול מספר הפרמטרים, ולכן זאת טרחה. כי יש יתרון למילוי הזה ויתרון למילוי הזה.
למה?
אני מציע הצעות. זאת אומרת, פה הרי זה עם ערכיות גבוהה יותר. נכון? מה?
אז זה לא טוב.
למה? זה יותר קשה. סליחה, נכון, אתה צודק. את הערכיות פה לא תעזור כלום, אז חסכת להיות לשלול. זה לגבו. אז הערכיות לא עוזרת פה כלום. בעצם פה, הפירחה על הקל וחומר, מה קורה איתה? בעצם מילוי אפס הופך להיות עדיף. אנחנו מסתכלים על מספר הפרמטרים. אבל כמו שאמרנו, פירחה על קל וחומר, פירחה לא, היא לא הוכחה נגדית. לא ייתכן שמילוי אפס הוא עדיף. מה קורה פה? פה האחד הופך להיות טוב יותר, זה ברור, זה ראינו כבר. מה קורה פה? לא משתנה כלום. אז אנחנו תקועים פה. נכון? אנחנו בעצם תקועים פה. הבנו כבר שמספר קודקודים בגרף הוא קריטריון. אבל חייבים להיות עוד קריטריונים. עכשיו, מה הקריטריונים שיכולים להיכנס פה? שתי... בעצם מספיק לי אחד בשביל לסדר את העניין, נדמה לי. בוא נראה. אם אני עכשיו אדבר על הכישוריות של הגרף. קישוריות, הכוונה, פה אתם רואים, הגרף מורכב משני חלקים שאין שום קשר ביניהם. הם לא מדברים אחד עם השני.
למה זה
לא מגיע
לטובת מי שיותר קשור?
בגלל שברגע שיש קשר בין הפרמטרים, יש יותר היגיון לעשות היסק ביניהם.
לא, זה
שאין
קשר בין פרמטרים, אז הגרף
יותר פשוט. לא. אתה רוצה הרי להסיק מתוך עובדות שידועות לעובדה שלא ידועה. אם העובדות הידועות לא קשורות לעובדה הידועה, אז פחות סביר להסיק. כמו שדיברנו, אתם זוכרים, עם אהבת הג'אז ואהבת הספרות. מישהו לא אוהב ג'אז, אוהב ספרות, מישהו שאוהב ג'אז, בטח לא אוהב ספרות. מה פתאום? אהבת ג'אז ואהבת ספרות, זה האלפא וזה בטא, מה זה קשור? בסדר? זאת אומרת, ככל שיש קישוריות יותר בגרף, הוא גרף טוב יותר. תשימו לב, האם זה הורס לנו משהו? פה זה רק משפר את מצבנו. נכון? האפס נהיה עוד יותר גרוע. פה, האפס נהיה יותר גרוע, אבל מצד שני, מבחינת מספר הנקודות הוא יותר טוב, אבל זה בסדר גמור. זה פירחה. פירחה מה זה אומר? שיש יתרון לאחד, יש יתרון לאפס, ולכן אף אחד מהם אני לא יכול להחליף. אז זה בסדר, נכון? מה קורה פה? פה מספר הנקודות מעדיף את זה, קישוריות, שניהם קשורים, לא משנה כלום, וכנל גם פה. אז לכאורה זה מסדר הכל, נכון? אבל משיקולים שיתבררו בהמשך, אני פשוט אציג כבר את התמונה במלואה, צריך עוד קריטריון אחד. עוד קריטריון טופולוגי. יש לנו שני קריטריונים טופולוגיים. מספר הקודקודים, הקישוריות של הגרף, והקריטריון השלישי הוא שינויי כיוון. שינויי כיוון, כל אלה אגב זה אינדקסים ידועים בטופולוגיה של גרפים. זאת אומרת, אנחנו לא התחלנו אפילו מהניתוח הזה. אנחנו התחלנו מתורת הגרפים. אחרי זה חזרנו לפה. בתורת הגרפים אלה הקריטריונים הטבעיים ביותר לקבוע פשטות של גרף. הפשטות של גרף זה מספר הקודקודים, הקישוריות של הגרף ושינויי הכיוון. מה פירוש שינויי הכיוון? תראו, כשאני הולך במסלול כזה, במסלול ומנסה לעבור על כל הגרף, פה אני צריך להפוך כיוון. זאת אומרת, פה אני הולך מפה לפה, וההליכה הזאת היא נגד החץ. פה זה עם החץ, פה זה נגד החץ. זה כנל גם פה. אז יש פה שינוי כיוון. על מה מצביע שינוי הכיוון הזה? זה כבר מה שנקרא תורה של גרפים מכוונים. להבין מגרפים רגילים. אז בגרף מכוון, שינויי כיוון זה פרמטר שקובע את, 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 את האופי או את, את המעמד של, של גרף. ושינוי כיוון בעצם זה אומר שאין יחס פשוט בין הפרמטרים. זאת אומרת, אם כולם היו מסודרים על שרשרת אחת, C הולך ל-B ו-B הולך ל-A, לא היה שום שינוי כיוון. נכון? ההיררכיה ביניהם הייתה הרבה יותר פשוטה, סביר יותר לעשות, להסיק מסקנות. כשיש היררכיה מאוד פשוטה במערכת. כשההיררכיות במערכת מסובכות, פחות סביר להסיק מסקנות. אז כיווניות של גרפים מתבטאת בהקשר שלנו בהיררכיה לא פשוטה בין המשתנים. או בין התוצאות, ה-AB ו-C האלה, כן, התוצאות. יש היררכיה לא פשוטה ביניהם. כשיש היררכיה לא פשוטה ביניהם, כמובן פחות סביר לעשות היסק. אז אם ככה, עכשיו בעצם יש לנו שלושה קריטריונים טופולוגיים, ואני מגדיר את, את קריטריון העדיפות הכללי. קריטריון העדיפות הכללי אומר ככה, מימד, כאילו כמה פרמטרים, ערכיות עוד מעט נראה, בינתיים לא משחק את תפקיד, ומספר נקודות, 4, קישוריות, ו-5, שינויי כיוון. כל אלה, או נקרא זה אינדקסים, אולי לא פרמטרים, כי פרמטרים זה אלפא ובטא שלנו, אינדקסים טופולוגיים, מהטופולוגיה של הגרפים זה יוצא, שלושת אלה, שני הראשונים לא קשור לטופולוגיה של הגרף. עכשיו עוד עכשיו כשאנחנו כבר היינו בעצם, עברתי על ההסקים הבסיסיים האלה וראיתי מה שעוד חסר לנו זה שינויי הכיוון. שינויי הכיוון, האם הם יקלקלו עד עכשיו הכל, בלי השינויי הכיוון ראינו שהכל מסתדר, נכון? עם שינויי כיוון, המקום היחידי שנכנס הוא פה, נכון? אבל אין בעיה, ושפה יש יתרון מבחינת מספר הנקודות, וגם ופה יש יתרון מבחינת קישוריות, אז זה כבר לא מוכרע, ופה יש יתרון מבחינת שינויי כיוון. פה, סליחה, לזה יש יתרון מבחינת שינויי כיוון, נכון? מה זה אומר אבל מבחינתנו, מה כן אפשר ללמוד מזה? שכשיש שני יתרונות מול אחד, זה לא חשוב, זה עדיין פרחה. וזה מאוד הגיוני.
רגע, עדיף חוסר קשר מה
שינוי כיוון? לא, לא, להפך. אף אחד לא יותר חשוב מהשני. להפך, אין לך שום דרך להשוות בין, בין האינדקסים. ברגע שיש עדיפות מאיזושהי, אחד מחמשת, לא אחד מהחמישה, נעזוב את שתיים. אחד מארבעת הקריטריונים האחרים יש עדיפות למילוי אפס. ובאחר, או בשניים, או בשלושה אחרים יש עדיפות למילוי אחד, זאת פירחה.
אני
שואל
לגבי שינוי כיוון, אם יש לי שינוי כיוון לעומת שום קשר, כמו
בפרחה על קו החומר. אוקיי. זה שקול. שינוי כיוון זה, זה, זה תכונה רעה. אתה צריך לעשות פה שינוי כיוון, זה למעט מילוי אחד.
חוסר קשר זה עוד יותר גרוע משינוי כיוון.
למה זה עוד יותר רעוע? איך החלטת זה עוד יותר רעוע?
שואל.
זאת ראותה וזאת ראותה. יש לך ראותה בזה ויש לך ראותה בזה. עכשיו, גם ההיגיון של העסקים האלה עובד ככה, תבינו. ההיגיון של העסקים האלה בעצם אומר, הרי בשביל לפרוח קל וחומר, יכול להיות שבעשר תכונות מתקיים הקל וחומר. אם נמצא פרחה אחת, הקל וחומר נפל. למה? כמו שאולי בדיוק התכונה הזאת היא זו שקובעת את הדין הרלוונטי. לכן ההיגיון בהחלט מורה גם על התוצאה שקיבלנו. שמה? שאם יש לנו עדיפויות לשני הצדדים, לא משנה כמה עדיפויות לכל צד, זאת פרחה. גם אם צד אחד עדיף, למשל פה, זה בדרך כלל פה בא לידי ביטוי, אתה, נגיד, הדבר הזה עדיף מבחינת מספר הנקודות, וגם מבחינת שינויי הכיוון, כי פה יש שינוי כיוון ופה אין. אז יש לזה שתי עדיפויות, נכון? אבל לזה יש עדיפות של, רגע, מספר נקודות, שינוי כיוון, מבחינת קישוריות. ואת הקישוריות זה עדיף על זה. אז לזה יש שני יתרונות, לזה יש יתרון אחד, נכון? ואלפא ובטא, המימד זה כמובן אותו דבר בשניהם, שניהם זה אלפא ובטא. אז מה זה אומר? זאת פרחה. אוקיי? ואני חושב שזה מתאים מאוד לצורת החשיבה של העסקים האלה. אבל לא משנה כמה יתרונות יש לצד אחד. מספיק שיש בחינה אחת שמבחינתה הצד השני עדיף, אתה כבר לא יכול להוכיח כלום. כי אולי היא זו שקובעת את הדין. זה בדיוק ההיגיון של פרחה. אוקיי? אז זאת בעצם התיאוריה הכללית, ועכשיו ההגדרה, עוד שתי נקודות. ההגדרה היסודית, איך אני מפעיל את הקריטריון הזה? אני אמחק אולי את הערכיות, כי בינתיים לא צריך אותה בכלל, אני רק מבלבלת. הקריטריון הכללי הוא בעצם כזה. אני ממלא, לוקח טבלה, אני רוצה להחליט מה הייתה. אני שם מילוי 0 ושם מילוי 1. לכל אחד מהמילויים אני מצייר את הדיאגרמה וממלא אותה, זאת אומרת מוצא את הפרמטרים, את המודל, אוקיי? ועכשיו אני מודד את שני המילויים אחרי שעשיתי את הדיאגרמה ומצאתי את המודל מבחינת ארבעת הפרמטרים, המימד, מספר נקודות, קישוריות ושינויי כיוון. אם אחד המילויים עדיף, יש עדיפות רק לאחד מהם, לא משנה עדיפות במה, יכול להיות עדיפות במימד, עדיפות במספר הנקודות ובכל השאר הם שווים, אבל אין עדיפות לצד השני, יש רק עדיפות לכיוון אחד, אז המילוי הזה הוא המילוי הנכון. אם יש עדיפויות לשני הכיוונים, לא משנה כמה עדיפויות יש, זו פרחה. אוקיי? זאת בעצם המסקנה. נקודה אחת נוספת שאני צריך עוד להוסיף כדי להשלים את התמונה, זה שאנחנו דורשים, כאשר יהיו גרפים יותר מסובכים, אנחנו נראה למה זה משמעותי, אנחנו דורשים שהעלייה במספר הפרמטרים זה המקום היחידי שנכנסת הערכיות. הערכיות נכנסת במודל שלנו, לפחות בינתיים, רק בדרישה הזאת. שכאשר אנחנו מעלים ערכיות של אחד האינדקסים, מותר לנו לעשות את זה רק לאינדקס אחד. אז אנחנו לא נעשה מודל שבו יש אלפא, שני אלפא, שלושה אלפא, ובטא ושני בטא. אם אנחנו צריכים לעלות לשני בטא, להוסיף פרמטר. זאת אומרת, לא עולים בשני פרמטרים שונים בערכיות. עכשיו, לזה הגענו עד הוק. הקריטריונים האלה יצאו לנו ישר מתורת הגרפים. הקריטריון הזה הוא בעצם עזר לנו לסדר גרף אחד שלא יסתדר. זה בעצם הלך אחורה. אבל נדמה לי שיש לו היגיון. וההיגיון בעצם אומר כך, כשאתה מתאר איזשהו גרף, הוא יכול להיות גרף נורא, טבלה נורא מסובכת של 10 על 5, על 6, על 7, לא משנה, תחשבו על טבלה מאוד מאוד גדולה. ויש משבצת אחת ריקה ואתה רוצה לדעת מה לרשום שם, 0 או 1. בסדר? אז אתה בעצם רוצה להסיק מכל הטבלה הזאת על המשבצת המסוימת. בשביל זה אתה צריך שתהיה איזושהי היררכיה בסיסית שמשותפת לכל הטבלה. כי אחרת, אם זה אוסף של היררכיות בלתי קשורות, זה כמו הקישוריות. אם זה אוסף של היררכיות בלתי קשורות, אז לא נכון לקחת את כל הטבלה כבסיס ולהסיק ממנו את ההלכה החסרה. עכשיו, איך אני מייצג את הדרישה הזו שתהיה היררכיה אחת בסיסית לכל הטבלה? אז אני אומר, בוא נקבע שרק פרמטר אחד יכול לעלות לערכיות גבוהה יותר. 3, 4, 5. ואז מה יקרה? הפרמטר הזה בעצם ישמש כפרמטר העוצמה. זאת אומרת, אם A, B, ונגיד שהפתרון שלנו עבור A הוא אלפא. הפתרון שלנו עבור B זה בטא ואלפא. הפתרון שלנו ל-B זה בטא ואלפא. ול-C זה בטא ושני אלפא. ול-D זה בטא ושלושה אלפא וכן הלאה. מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר, או אולי אפילו אתם יודעים מה, אולי אפילו נעשה פה גם אם אתם רוצים, שיהיה עוד פרמטר. מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שיש איזושהי היררכיה משותפת לכל התוצאות. מבחינת האלפא, אחד נמצא מעל השני, זאת אומרת, יש להם איזשהו מימד משותף, וההבדל הוא רק הבדל של עוצמה. חוץ מזה, יש להם איזשהן תכונות שהן תכונות ייחודיות. יש תכונה ייחודית ל-B ול-C שלא קיימת ב-D ולא קיימת ב-A, נקרא לה בטא. יש תכונה ב-D שלא קיימת באחרים, נקרא לה גמא. אבל גם יש משהו משותף בין כולם שההבדל הוא רק הבדל כמותי. כי אם זה לא היה, אז אתה בעצם מדבר על תתי גרפים שלא קשורים. אתה בעצם מדבר על היררכיות שונות, ואתה צריך להסתכל רק על חלק מהטבלה, לא על כולה. אם אתה רוצה שכל הטבלה כולה תהיה רלוונטית בשביל להסיק את ההלכה החסרה, אז אתה צריך להניח שיש משהו משותף לכל המשתנים בטבלה, שיש איזשהו יחס פשוט ביניהם. וזאת אני חושב המשמעות של הדרישה שהערכיות תעלה רק בפרמטר אחד. אוקיי? אבל עוד פעם אני אומר, זה יצא לנו כמובן עד אור. זאת אומרת פשוט, כי המודל הזה הסביר הכל חוץ מטבלה אחת. בטבלה הזאת ניסינו לחפש מוצא, המוצא יצא זה. אחרי זה חשבנו למה, מה המשמעות של זה שאנחנו לוקחים הגדרת ערכי רק פרמטר אחד, נדמה לי שזאת משמעות אפשרית לעניין. אמרתי כבר בפעם הקודמת שאנחנו רצים פה בין האמפירי לאפריורי, זאת אומרת אנחנו מסתכלים על הטבלאות ומנסים להבין מה יכול להביא אותנו לתוצאות הנכונות מצד אחד. מצד שני צריך להסתכל האם יש היגיון בקריטריון שאליו הגענו, זה ההסתכלות האפריורית. אז צריך להשוות את מה שקורה בפועל מול מה שהגיוני שיקרה וככה לבנות את המודל. אוקיי, אני עוצר כאן. מה שאני רוצה לעשות בסמסטר הבא, אנחנו נתחיל עכשיו עם סוגיית קידושים, סוגיית חופה בקידושים. זאת הסוגיה הכי מסובכת אני חושב שאני מכיר מבחינת צורות ההיסק האלה. אנחנו נראה, אנחנו נגיע לזה טבלה של, לא יודע כמה, לא זוכר כבר 7 על 5, 8 על 5, 9, לא זוכר כבר כמה. שלב שלב, אנחנו נראה איך הסוגיה מתפתחת במסגרת המודל. ואז אחרי זה אני אחזור לדון קצת על המשמעות של המודל עצמו, ואז נעבור למידות אחרות. אוקיי, אז זה בסמסטר הבא. זהו, אנחנו עוצרים כאן.